מתקדם, אז אני רוצה... אתה יודע שאהבת השם מתגלה הרבה יותר בטבע מאשר בנס. למה? יש כמה דברים שם. כי נס זה חד פעמי. זה אמנם מפעים, זה מדהים, זה חד פעמי, אבל ככה בטבע, כל הזמן השם עושה. הרבה יותר צריך להתפעל. מהנהגת השם התמידית, מאשר מהנהגת השם החד פעמית באופן ניסי. אני אומר, מעין זה, צריך להתפעל מהמדינה, לא רק שהורגים ושעושים מבצע, אולי הייתי בחתונה של החיין שלי, שהוא היה בצבא, בזמן מעל אדומים, היה במודיעין, עכשיו הוא עובד במודיעין וכאזרח. אמרתי לאח שלי, אבא שלו, זה בטח הבן שלך לתכנן את הכל, אה? אז הוא אומר לי, החבר שלו כאן לתכנן את זה. אז ברור שזה נכון, אבל כל הזמן אנחנו עושים, כל הזמן מפתחים, ולא רק הצבא, מדינה, חקלאות, תעשייה, הייטק. לא צריך לחפש ריגושים, זה לא בריא לנפש, זה לא מגדיל את האדם. טוב, אנחנו פה רוצים להתחיל ללמוד את ה...
יש עניין, אבל להגיד איזה הלל מיוחד.
למה? לא, אני לא חושב. מיוחד, למה הרי דווקא אתמול? אתה כתוב אומר לרד בכל יום?
מיוצרה ביפרים.
אז רב ברוך אותו אומר את זה, אז רב קוק מסביר שם אותו דבר. הוא מראה שאצלו כל פעם מחפש את הריגוש, את המשהו מיוחד. כל הזמן השם, כל הזמן השם פועל עלינו.
לא הלל, באמת גם הלל יש גדרים, מתי צריך...
לא, 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 ברור. לא, זה ברור שתוכל לבטרה, תיכנס פה. גם ברמה...
לא מצד זה, אני אומר, אבל...
למה, תסביר לי, למה הריגת 10 מנובלים ועוד פציעת כמה אלפים שלהם יותר גדול, וגם התכנון של זה, מאשר מבצעים של שנדג ושל מטכ"ל ושל חיל האוויר ושל הצבא ושל החיל האוויר ושל שריון וניצחון וכניסה ובגור אויבים ועמידה במבחנים והמדינה מתקיימת ונסקים שלנו למה? אני לא מבין. פשוט אני אומר את הדבר כך שאני חושב, זה לא איזה אכפת, תגיד, אכפת. בסדר, שאדם אשמח, למה לא? אל תהיה משביט שמחות, נכון? אז אני לא משביט שמחות, אני רוצה להשביט מה שבעיניי נראה קצת קטנות. הציבור שלנו צריך להפנים את זה. שאנחנו מודים להשם כל הזמן על המדינה, על מה שהיא עושה, לא זקוקים, ממש לא זקוקים, להוכחות שהשם עושה את המדינה. לא צריכים שום הוכחה שאנחנו מצליחים, לא תמיד מצליחים, לא תמיד מצליחים. זה החיים, יש גם מחירים קשים. אבל לא צריכים, מי שאומר, וואו, הרגו את עניה. נו, הרגו הרבה מנובלים על זה. הרגו, פוצעים, הורגים, שובים. האמת היא, אם אתה רוצה לשאול אותי, כדי את אותה אמונה, תחושה שלי לקדוש ברוך הוא הכי גדולה היא למה לא תופסים את סינואר. הקדוש ברוך הוא לא ברור.
לא בכל יום דברים כאלה קורים.
מה?
לא בכל יום 400 מחבלים
מחוסלים. לא מחוסלים.
לא, יוצאים
מי. רון מזה חיסלו בעזה 100 ביום, 200 ביום.
500 מתעברים ברגע אחד ועוד 350... אומר, זה דברים? בסוף זה בסדר גודל שהוא לא...
בוא נעשה סדר.
מדברים על דברים שמדברים רק בששת הימים. כאילו... ככה
במומחים,
לא
שאני... אני אומר שוב, מבחינת הערכה מודיעינית, ראיתי היום כותרת באינטרנט שכל עיתוני העולם כותרת ראשית מה שהיה בלבנון. כי מה זה מה נכון? אבל מבחינה אמונית, זה לא יותר תודה להשם. זה מה שאנחנו מוצלחים, מתפתחים, ויכולים לעשות גם תרגילים מאוד מבריקים, בסדר? אבל אני אומר לך, כל מטוס שטס, וכל פשיטה של מטכ"ל, וכל פעולה של שד"ג, ובכלל, צבא שלנו, נלחם עכשיו בעזה, ובלבנון עוד יש הרבה מה לעשות. אני אחרי אמרתי, הנקודה שהאדם דתי, נגיד היום ההלל, או נגיד מזמור לתודה, אז כאילו מראה, היום אני מזמור לתודה. למה אמרת את מזמור לתודה אתמול? בשלשום, לפני שלשום. וזה מה שמטריד אותי כאן, שאנחנו צריכים להתרגל לזה, כמו שפתחתי ואמרתי, מה ששרב קוק אומר, זה עוד זה. על הנס והטבע. צריכים להתרגל לזה שהנהגת השם איתנו עם כל הזמן דבר מדהים ונפלא. עם שחזר לארץ, 3 שנים אחרי שכיבו אותם משרפות, כמדינה, הנה פנועים. עכשיו ממשיכים הלאה. אני לא עוד פעם, אני לא חושב שזה אסור להגיד פרק דילים. בסדר, אני לא... טוב, אנחנו פה, אם כן, רוצים להתחיל ללמוד את ה... יחס הרב קוק למשבר התרבותי, לכפירה. אז אמרתי לכם שבוע שעבר, פרק א', הספר שבעזרת השם אני מתכוון להוציא, זה היחס, נוראות הכפירה כתבתי, למה? ואני אסביר שמה שאמרתי, חשוב מאוד, לפני שניגשים לראות את ההסברים של הרב קוק על כל התופעות הקשות, כאילו הצדקות, כאילו הצדקות ברמה של בית משפט, ההבנה האלוקית. אז חשוב לדעת שהרב קוק היה נגד כפירה, נגד חילון, נגד עבירות, וזה חשוב משלוש סיבות. סיבה ראשונה, כתה הרב קוק, שלא יהיה חס וחלילה, חס וחלילה, איזה שמץ של מחשבה של האדם הגדול הזה, שידעו לכולם, צדיק, עליון, צדיק חכם עצמו, שהיה לו איזשהו מינימלי של ויתור, של אדישות, של אי אכפתיות מהתהליך הזה. לגמרי לא, לגמרי לגמרי. זה מופיע בכל הספרים שלנו. סיבה שנייה, זה כלפי אנחנו. שלא נתבלב, שלא נהיה אנחנו כאלה. וזה באמת לא פשוט. אנחנו בזאת השם נראה באחד המקורות את האירועים של הרב קוק. זה לא פשוט, שלא נהיה אנחנו כאלה שאומרים, טוב, סך הכל, תפילה, זה יש לזה סברים, וזה לא סתם, וזה לא, זה בקדוש ברוך הוא, וזה לא. לכן, שנבין כל מה שאנחנו הולכים להסביר בכתבי רבינו, זה לא אמור לגרום אצלנו לכלום של רפיון, נקרא לזה קנאות, נדבר על אותו את השם היום על הקנאות, על הקנאות לשם השם. דבר שלישי, כתבי הברור עצמו, שנבין, שהברור הזה הוא למרות כל ההסתייגות הזאת, זה לא ברור שבא להצדיק, ברור שבא להסביר שאומנם, מדובר על תופעה קשה מאוד, מציקה מאוד, כואבת מאוד, כמו שבזאת השם נראית בבטף הזה. אבל עם כל זה, יש לי להבין את זה. זה בגדול סיבת הפרק. עכשיו, הקדמה, אני פה התחלתי בתחלת הבירור הזה, לפני את הבירור, שני נקודות חשובות. זה חשוב מאוד 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 בציבור היקר שלו. אבל אפילו יותר ממה שאמרתי פה. אחד, זה לא סוד, אחד למזה, מה שנעשה עכשיו בפרק הזה, מה שנלמד בעזרת השם, את ההתקפות הקשות של הרב קוק על חילון וכפירה, זה לא סותר רבת ישראל. אוי ואבוי אם נחשוב. עכשיו, כן, זה באורות ישראל המפורסם, כן, רבת ישראל. אבל הגדולה שעוברים בתובתנו, לא תסמא את עינינו לראות את מומיה. זה משפט מאוד חשוב. לא מתכוונים, רבת ישראל לא אמורה לגרום לשום רפיון ואכפתיות על הופעת השם וגילוי. אני אפילו רגע לדוגמה לחדד את הדברים, כן? אולי אמרתי זה פעם איזה שיעור בישיבה, בשקרן נאום החזירים והשפנים של הרב שחר זצ"ל, לפני כ-30 שנה, כמה יותר רבים, שקמה דגל התורה ואיזה כינוס גדול, הרב שחר דיבר שם על המצב הנורא בקיבוצים, עונים שפנים וחזירים, ואחר כך היה רעש גדול בארץ, כבר אני אמרתי סיפר על כל המורכבות הזאת, ואני טוען, הוא מאמין בלב שלם. הרב קוק אמר, שהרב שח אמר את זה מתוך אהבת ישראל גדולה. הוא אומר, אני אוהב את עם ישראל. הוא כואב לי שעם ישראל עושה כעת אותו. אז בוא נראה את הרב קוק אומר את זה במשפט, במספר אחד. וזה נעבור לנקודה שנייה שמיד ניגע בה. אז הנקודה הראשונה זה מאמר שהרב קוק כותב, זה מופיע מאמר עירייה. תף ריש עין א', ב-113 שנה. היה חילול שבת. תגידו, מה מיוחד? נכון, לא מיוחד. יחד לשבת מהתחלת ההשכלה עוד פעם. בעיר גנים, עיר גנים, זה היה מושבה, איזכו העיר, אין גנים, מושבה קטנה שקמה ליד פתח תקווה, היום היא חלק בפתח תקווה, הגיל שלי גם מכירה מול זה, סתם, שכונה פתח תקווה, אבל פעם זה היה מושבה חגרגת. פתח תקווה פעם הייתה, כל השטח פתח תקווה היה פעם שדות ופרדיסים גדולות. היום הכל, נדלן קשר למעדות. אז היה חילול שבת שם. והרב קוק כתב מכתב גלוי או מודעה גלויה לציבור, וממרי עירייה הביאו את זה. אז בואו נקרא איך הוא מתייחס לנשודה הזאת, לאהבה ולביקורת. גם אמרנו שעשרי התקווה, דברים לא הרבה, אין הרבה להסביר כאן, דברים פשוטים. עוזרים בפעול בעניין אמין אברסין, אל יימס לב אבין, ליבין. כל מצב המחריד, קדשוקו המחשקים, בכלל, בין שהם חומרים, בין שהם רוחנים. קודם כל, משפט ראשון, אופטימי. לא מתייאשים. בשום דבר. בתוך ימינו, בצור ישראל, אמרו ירושלים תושב, חברותיה יקומם, זה פסוק, כן? כדברו הטוב אשר יחל יקום ויהיה. שהאמונה שלנו, זה הנושא של הספר הקודם שלי, כן, של התחייה הלאומית, זה דבר ברור, אני אומר לך את זה גם עכשיו עוד פעם, איזו הערה בסוגריים, מה שהיה כאן לפני שנה ועכשיו, סיבה שאנשים שרואים את הדברים עמוק, לא חשבו שהמדינה מתמוטטת, זה מה שכתוב כאן. היא לא התמוטטה במשברים שהיו פעם, בסזון, על תלנה, בצחרמי, היא גם לא תתמוטט בגלל הסיפור של המחאה נגד הרפורמה, תמשיך הלאה. כי אומר דבר השם, יקום ויהיה. שיבת ציון אשר החלה, לימי מחשקנו עוד יקום, תוסיף אור על ימים, יוצר, תצח כל המחשבים. עכשיו, הוא אומר כאן, את זה כלפי שני דברים, מחשקים חומריים ורוחניים. חומריים, חברתיים, רוחניים. הרב קוק לא התייאש, בכל מה שנראה עכשיו, כן, זה לפני שנראה את אהבת ישראל, לא התייאש מהביטחון של כאן, הביטחון הזה שהזכרתי אולי בשיעור הקודם, לא זוכר, הזכרתי, זה מאיגרת התקנה המפורסמת, יש שם פסקה פחות מפורסמת, כתב ברדבר שהדרך שאני אלך עליה היא ודאי דרך בטוחה, בלי שום ספק היא תצליח. אז הוא כותב את זה כאן גם כן. ואז הוא כותב ככה. איך אנחנו מתייחסים למעשה הנורא הזה? חילול שבת. בתי תבין, אני קוראים את הדבר הזה פה, אתם, אני נמצא גר ביישוב דתי, מה אני יודע? אתם גרים בעיר, נגיד לנחם, שבתות, רואים דברים שלא צריכים לראות אותם. אז מה? זה בואו כתב. הוא אומר ככה. אף כי בלב דווי, אבל לא בלב נואש. מאוד מצטערים, מאוד כואב לנו. אנו מביטים על הדלדול הנורא, הרוחני, כאן עובר לרוחני. עמד עינינו. בתור איזה כוחות המשותפים עמנו בבניין החומרי שלנו. זאת אומרת, ואני יודע שהאנשים האלו הם שותפים שלנו בתחיית האומה. ואנחנו, אבל אנחנו בלב דווי. ומאוד דואגים. זה נכון, אומרים, טוב, אם עושים טובה לעם ישראל, שתן להם חילול שבת. לא, לא רוצים שחילול שבת. רוצים שיהיו עובדי השם, שומרים מצוותיו, ככה אנחנו ראינו רוצים. אבל הוא אומר, אבל מפני זה, זה הכל מפני זה, פני שאנחנו לא בלב נואש. ואנחנו שותפים איתם, אנו מוצאים בעצמנו כוח וחובה. לעמוד כנגד הפרצות ונמחות בכל עוז. נגד ההריסות הנותנות אותנו לחרפה, בשיממון ובלוט את מעשה. דברים פה ברורים יותר. עכשיו יצא לי משפט אחת חשומות. הרי פה גם כן ויכוח חדש, כבר איזה 10 שנים, ציבור שלנו. על כל עד כמה צריכים לצעוק ולדבר על חילול שבת, ועל השבת בפרהסיה, ועל תחבורה ציבורית. אז נכון, תגידו פה הרב קוק, דימר על זה. בסדר, צריך להבין, כל דבר, יש מושג בחז"ל, כי השם מצווה לנו מהדבר הנשמע, מצווה שלא לנו מהדבר הנשמע. כל מקום, זה כלל ברזל, כל מקום שיהודי ניגש להוכיח, לדבר, לצעוק על מה שלא בסדר, אז צריך לזכור את הכלל הזה. עכשיו, זה לא סתם, כי במסכת שבת, כן, חמישי, יש לנו ביאורים שלמים על חובת הוכחה, ומי שלא מוכיח, והשם גורש את חשבון הדור כולו, מי שבידו לוקח את משפחתו, נתפס על משפחתו. את אנשי עירו, נתפס על אנשי עירו. את אנשי מדינתו, וזה נכון. אבל עדיין זה לא קשור, זה לא, הכל כפוף לכלל זה. והרב קוק לא יודע להסביר, הוא כנראה חשב שיש לזה משמעות. אני לא יודע, לא הייתי שם. לא יודע מה היה שם, אבל זה לא לחשוב. כן, אני אגיד מה הכוונה של אנשים אומרים, סוף סוף צריך גם לדבר דברים ברורים. נגד החילוניות, נגד חילול שבת. מה לדבר? מה להגיד? גם מה לעשות? כל זה שאלות ציבוריות קשות. לא פשוטות בכלל. גם בהמשך נגיע לזה פסקה שהוא מזכיר את זה, בעניין הבא. אבל אני אומר, לכן, כמעט שהרב אומר את זה, אני רוצה שנבין. אלה שנזכרו פתאום, יש לי כמה רבנים חברים, שעכשיו זה הדגל שלהם. הגיע הזמן שנדבר גם נגד הרע. הגיע הזמן לשנוא את הרע. כאילו עד עכשיו רק לא שנינו את הרע. לא יודע, כל אחד לבדוק את עצמו. ועכשיו הגיע הזמן לדבר על הרע. יש לנו שבת, יש פריצות, בסדר. אבל לדבר על רע צריכים לעשות למען תועלת. לדבר על רע סתם זה לא שווה כלום. לכן אמרתי, כמעט שרב כותב את זה, חובה לעמוד נגד הפרצות, אז אני אומר את המשפט. עכשיו הוא כותב ככה. עכשיו מה שהגענו לעניין, האהבה לא סותרת ביקורת. רגש האחווה שאנו מרגישים כנגד אחינו. אלה אשר כל כך התרחקו מסיבות שונות ונרות בבית חיינו. יסוד הקודש, חיי תורה ומצוות, כוללים את האומה לדורותיה. תראו את המשפט היפה הזה, איך הוא מגדיר. הוא מדבר עכשיו על, על החילוניות. מה שקרה, חילונים בימינו, טוב, זה חופשי, לא חשוב. מה אנחנו מסתכלים עליהם? הם אחים שלנו, הם אחים. למרות שהם התרחקו מסיבות שונות ונורות, זה מה שנאמר כל הכל, כמה שנצטיתי ללמוד. הסיבות נורות ומשונות, הוא דיבר עליהם. זה היחס לכפירה. מה קרה? אבל התרחקו ממה? מבית חיינו. מיסוד הקודש. מתורה המצוות, אבל שימה לי מיד הכולל כאן. הכוללים את האומה לדורותיה. גם כשהוא בא לדבר על כאבו מעזיבת חיי תורה המצוות, הוא לא שוכח להגיד. אנחנו בוכים על זה לא רק, זה לא רק בכלל, אבל כי לא רק. כי השם ציווה, ומוישה ינקל היהודי לא עובר את זה. אלא הוא פוגע באומה. זה האומה לדורותיה. החיים הללו זה מורשת לאומית שלה. לכן אנחנו, הדרישה, זה הרבה בספרים שלו, הדרישה לשמור שבת, זה בשביל בניין האומה. אבל רגש החווה הזה, עכשיו הגענו לעיקר, הוא שמחדיר בנו את רגש המלחמה. לגמרי. לא רק שאין סתירה, דווקא בגלל שאכפת לנו. אנחנו אכפת לנו, מה, אנחנו לא אדישים. הוא מגביר את כוחה ואת מרירותה של מחאתנו. האמת, לא רק שאין סתירה בין אהבת ישראל לבין ביקורת, אלא בגלל לבת ישראל, אתה צריך לבקר את זה. כי אתה לא אדיש, מה לא אכפת לך מה שקוראים עם ישראל? זה לא נוגע לך, לא מעניין אותך? מה זה הדבר? מה, איך יכול להגיד לא אכפת לו שחילול שבת? עכשיו אני מקופס מה שאמרתי קודם, דבר הנשמע. אבל מצד שני, בגלל שיש רגש אחווה, זה משפיע על האיך. הנה, הוא נותן בנו את כוח של זהירות. איך מדברים עליהם? מי הם? מה הם? לא, כי לא על אויבים. כי מלאכינו, אנו לוחמי, אני לא הבאתי פה את כל המאמר, המאמר שם בתחבר מדבר, אני מלחמת מצווה במסכת סוטה, כן? שאומר, המשנה בסוטה, שיש יוצאים מן מלחמה, כי אתם יוצאים מלחמה על אויביכם. אומר הכהן, לא על אחיכם, שנאמר בדברי הימים, שהיה מלחמה שם בין שני מלאכים, שיקחו את כל השבויים, והביאו אותם, הרבישו אותם, רחצו אותם, אלא על אויביכם. שטיפלו בידיהם, לא ירחמו לכם, זה הכל במשנה בסוטה. והרב אומר, אותו דבר גם כאן. זה מלחמה, דרך כלל משפט מלחמה פה זה חשוב להגיד גם את זה. אחת המילים הנוראויות שאסור להגיד מלחמת תרבות. מלחמת תרבות. יש פה מלחמת תרבות כבר 200 שנה, לא להתבלבל. זה לא אומר שהכל הרוס, זה מלחמה. הרב, לא, הרב קוק, הרב ישראל הגדול. והפטימי הגדול. לא נמנע מלהגיד במאמר הזה, פה הבאתי רק... בקיצור, אבל לפני זה יש את החווה שאמרתי קודם על ההשוואה, כביכול, למלחמה עם אויבים. מלחמה. ודווקא האהבה הזאת היא בגלל זה אנחנו נלחמים. כי לא על אויבים, אבל. כי מלאכינו אנו נלחמים. ובהתחוננו, עכשיו שימו למה כותב כאן, למה אנחנו לא לחוצים כל כך? בניצחון מפעלנו, את פרי הטוב ששיבת ציון המעשית הולכת ומתגלמת. הוא מורר בנו את המשקל הבטוח. מה שנותן לנו עוד יותר אופטימיות, זה הידיעה, יש כאן, אמרנו בקודם, כאן, אומר לרבי יהודה, ירושלים תשב, חורבותיה תשמר. זה שאנחנו יודעים, שהשם דיבר טוב על ישראל. והביא אותנו לכאן להקים עם יהודי, מדינה יהודית, יהיה בסדר. אנחנו אומרים, הכל עבוד, מה יהיה? יהיה בסדר. שוב, בוודאי, בהסתמך הרבה מאוד על כל מה שנברר. האופטימיות של הרב קוק הייתה גם איזשהו ידע, שזה לא נובע מרוע, שזה הסברים גדולים, ומטרות אלוקיות, אבל בסופו של דבר, מה שנותן לנו את הביטחון ואת השלווה היחסית במלחמה, זה ידיעה, היא בסדר. הרב קוק כותב את זה לפני 113 שנה. הוא אומר, רבותיי, כמעט 14, יהיה בסדר. אנחנו יודעים שבסדר, לא יודע מתי, לא יודע איך, לא יודע מה כאן, זה לא שאלה לא פשוטה, אבל יהיה בסדר. לכן דווקא בגלל הביטחון שלנו בזה, אנחנו אומרים, יהיה בסדר. אז הוא אומר ככה, לא נאמר גם מי גם לך ליגזור. לא ניגע, כן, בספר אורות יש פרק אורות התחייה, כן, על העניין של המחלוקת של כותב, מחלוקת שיש בעם ישראל באותו זמן, קהילות נפרדות וכו', היא כבר נאמר עליה בתנ"ך, משפט שלמה. הרב קוק אומר שהמלך שלם באורות התחייה, שזה שהקדוש ברוך הוא סידר, שהמשפט שבו התגלתה חוכמת שלמה היה משפט כזה, להבין מה זה אחווה. זה משהו עמוק, הרב קוטו, זה משהו עמוק מאוד, כן? למה? זה ככה אלוקית סדרה. יש לקדוש ברוך הוא מיליון אופציות להביא איזשהו משפט שדורש חוכמה מיוחדת, איזו הברקה של שלמה, ולעשות בזה שם ישראל, ויראו חוכמות שלמה רבה, זה מה שכתוב בתנ"ך. והקדוש ברוך הוא בחר להביא את הסיפור הזה, יש גם משהו בסוגריים, יש שתי נשים זונות, זה משפט גדול ששלמה נפגש, עד התחלה, לא עם הפילוסופים שלו, עם השוליים, עם הביוב של החברה. נשים זונות, זה לא נשים ממרכז החברה. אבל מעבר לזה, הוא אומר, כי יש בזה אמירה גדולה, מישהו אימא אמיתית לא אומר גזור. לא, לא, מישהו יש לו באמת שייכות של הנהגה, אפילו שייכות של חברות, ואחווה לא אומר גזור. כן, מה שלמה אומר, היא האימא אמיתית. אימא אמיתית לא אומרת גזור, לא משנה מה יקרה. אימא אמיתית, אפילו שהיא מעדיפה להיות כל חיה בלי הילד שלה, ועד שולך גוב. ואימא אמיתית של אומה ישראלית, וההנהגה האמיתית של עם ישראל, מוכנה לסבול את הכל ולא לחתוך. לא לחתוך, לא להיפרד, לא להיות נפרדים, לא בחוץ לארץ בקהילות שהיה ולא היום בארץ. הרבה. שייכות, בבקשה.
מה אם הסבל פוגע בדברים אחרים? כאילו...
עם השנייה...
גם יש את הקונפליקט הזה, שאם לא... יש דברים מסוים שאם לא נגזור, אנחנו נעבור על איסורים, מה היחס מזה לזה?
מה, לא הבנתי, דוגמה שאני אבין מה מדובר, אל תגידי תיאוריה, תיאוריה זה הכל בתיאוריה.
בצבא. אני לא רוצה להתנתק משם, זה העם שלי, אני רוצה
להישמור. נכון, יפה.
יש מקומות שאם אני אלך לשם, זה איסור בטוח.
יפה, זה שאתה תגיד לעם ישראל, שאתה בתוך אחוות. יפה, זה מה שכתוב כאן. אז יגיד לעם ישראל, כן, רב חיים דבון כתב לפני כמה שבועות מאמר יפה, הוא כותב הרבה על זה. נגיד לצבא, חבר'ה, הוא כתב ממש מאמר על זה, אל תחתכו את הצבא שלנו. זה דיון בין אנשים. אני אין לך משפט, הרב ציודה. אני אשתמש במשהו עוד נוסף, לא נוכל.
אז פרקטית אני לא
אהיה. לא, אני אסביר לך את הכל. אבל זו יהודה, יש שיחה שרבה מן הרוצי, שיחה נקראת צבא וישיבה, שרב ציודה, אני זוכר שהוא נתן לזה. הוא סיפר על המפגש, על תחילת גיוס בחור ישיבות, שאחרי ששת הימים, אמרו, וואה, אחרי שדרגו 600 אנשים, הלוואי עלינו ביום כיפור, כן, של השם יעזור. בואו נבחון מחדש את סיפור הבחור ישיבות. אז כנסו ישיבה עם הרב אברמסקי זצ"ל, כן, הראש, היה יושב ראש ועד הישיבות, הרב טננבוים, הרב גולדברג זצ"ל, הרב ציודה גם. אז אומר, ככה כתוב, שאברמסקי אמר, כמו היום, רחמו על הבחורים שלנו. כמו אומר, הרב ציודה, כמו לפני הפריץ. אני אמרתי, הגיע תורי לדבר, קודם כל נברר מה נמצא כאן. יש פה קבוצה של אנשים, שותפים. ואנחנו ואתם, שרי הממשלה היו שם, או אנשי הצבא, שותפים, שותפים לבניין המדינה. ונדנים יחד, איך עושים את זה יותר טוב. כשאנחנו ניגשים לדבר עם הצבא על מה שאמרת, שאלה קשה, אני כבר ברוך השם לא שם, אני ראש ישיבת הסדר ולא חייל בהסדר, ואני מבין, זה בעיה קשה, בעיה קשה.
זה עניין של גישה,
לא, אז לא, הגישה היא כמו שרב נמון כותב, אנחנו צריכים להגיד לחבר'ה, זה לא, אני מבקש, תעשו לי טובה.
משותף.
אנחנו שותפים. ואנחנו נשב אתכם יחד, וינחנמי, יפה אמרת, אם חס וחלילה יהיה מצב שאם בחור ילך למקום מסוים, אז היא גמור עליו נקרא לזה, חס וחלילה, אז לא נלך. ננסה, נפצע, אבל...
אז החרדים צדקים.
מה?
החרדים צדקים.
החרדים צדקים, כן. החרדים צדקים, זה מה שאמרו כמה רבנים שלנו, וזה מאוד לא טוב שהם אמרו את זה, החרדים לא צודקים, כי החרדים לא מה שאמר.
לא, מצד זה שהם באמת...
אבל הם לא באים בתור שותף, הם לא באים בתור שותפים.
זה טוב שאמרת, זה טוב שאתה, החרדים, זה הבעיה שלי. זה לא הנושא של לפני, החרדים לא צודקים בכלל בכל בתירוצים, וגם מי שלא לומד, עזוב, זה הכל מסובך. אבל החרדים לא צודקים הכל ביחס, בגישה. זה צבא שלנו, זה מדינה שלנו, זה חובה, אחריות שלנו. כמו שרציתי לומר שם, האחריות על צבא חזק, היא לא של רמטכ"ל, והרב, מי זה היה, המנהיג שלי, לא כפה זה מתחלף שם יעזור לנו, נפטרים אנשים בגיל 100, בסדר. מי זה היה מה זה, לא זוכר, הרב, מי זה היה שם? לא, לא, הצדקמנט של הליטאים. איך הוא מנוע?
לנדו.
לנדו, כן. אבל לנדו צריך להבין שזה לא שר הביטחון דואג לצבא, ואתה יודע, לא, אתה דואג לצבא גם כן, הצבא שלך, הרב לנדו, הוא לא שלם, הוא שלך. והוא לא חושב ככה.
איך הוא יהיה צבא יהודי אם החרדים לא יהיו
זה לא מצד זה, הרבה, לא, אפילו לפני זה, לא, לא מצד זה, לא מצד זה, לא, איך הוא יהיה, לא, במקרה, אני מתגל, איך הוא יהיה צבא לעם ישראל אם לא יהיה צבא, תעזור, החובה להחזיק פה צבא, אבל טוב, יש להם את הטעויות הנוספות שלהם, מגנר מצדה, כל הכן, זה דברים מטורפים, כן, לומדים תורה, שמעתי פה בדרך לכאן, שמעתי איזה שירים של, פתחתי איזה מהפרם פריד, משהו, זה היה שם איזשהו קלטת, לפני שנה, לא יודע, שנתיים בחולון, כנס של, של שס כזה, לתת מלגות לאברכים, כתבו חיבורים, אז דרעי אומר שם. אנחנו כולם מכירים את האברכים שלנו, שבט לוי, סיירת המטכ"ל של עם ישראל. איזה מדבר מטופש זה, מה סיירת מטכ"ל? זה לומדים תורה במצוין. צריכים לומדי תורה, צריכים סיירת מטכ"ל, לא, סיירת מטכ"ל לא לומדים תורה, הולכים לעשות בלאגן ערבי. לעשות פיצוצים לביפרים. מה זה הקשקוש הזה? אני אומר, אפשר לדבר על זה הרבה, זה לא נעשה, זה נושא רחב מאוד. אבל באמת, אני מסכים איתך, בהחלט, גם אם יש בעיות, זה דיון בין שותפים.
בבקשה. לא צריך להיות היחס למי שבצד השני אומר, בוא נגזור. כאילו,
החילונים,
לא חילונים, חילונים שאומרים שתי מדינות, ישראל ויהודה. צריך להיות היחס לזה.
ברור שהם מדברים שטיות, אבל זה לידיעתי הרבה, תעשה סקר בעם ישראל, אין להם חצי אחוז, בסדר, ברור. אני מקווה שזה ככה תמיד, אבל ברור שזה מיעוט שולי. שמדבר ככה נכון, בסדר. אבל אני אגיד לך את האמת, זה התחיל אצלנו. אתם הצעירים, המושג מדינת יהודה, העלה לראשונה אדם משלנו, אחד מההתיישבות, לפני הרבה שנים. הוא לא כזה אדם מרכזי היום, אלא זה היה קצת יותר, לא חשוב, הוא בערך בגיל שלי, מדינת יהודה. דיבר על מדינת יהודה, מדינת יהודה, מה שכך.
רבי
יוקר,
רבי
יוקר, אם הוא
דיבר
אחרי הגרוש
גם כן?
לא יודע, אני לא חושב, אני מקווה שלא, אני לא חושב, אני לא יודע. אנחנו, אין דבר כזה, עם ישראל, מדינת יהודית, מדינת ישראל, היא המדינה שלנו. ולכן בהחלט כל מי שמציע לגזור, נו זה, אני חוזר על מה שאמרנו פה, לא נגיד ככה, רק כותב, לא נגיד ככה. מה שקודם ברות התחייה, שמשפט שלמה זה הברקה של חוכמה אלוקית זה שלמה, שהקדוש ברוך הוא סידר שזה יהיה על זה. כי מלכות ישראל זה עניינה, לדעת זה אנחנו. דוד המלך יודע את זה הכי טוב. אמרתי פעם למשה פייגלין עם כל המנהיגות היהודית שלו. צריכים לקחת את הנהגה. אמרתי, מה זה לקחת את הנהגה? יודע שדוד המלך, אחרי שמת שאול, הוא הרי נמשך על ידי שמואל, ובחיי שאול. גם זה סיפור שצריך להסביר אותו, לא חשוב עכשיו. ועכשיו שאול מת, נו מה הבעיה? אין מלך, אתה משוח. מלך על עם ישראל? לא! הוא יושב 7 שנים בחברון. כן, ומחכה לאירוע המפורסם שכתוב בפרק בשמואל על ב', נכון? נתן לכם את המינים הנצחיות האלו. כתוב, ויבואו כל שבטי ישראל, פרק אי, אל בית חברונה. עניינו עצמך ובשרך אנחנו. אמר השם לך, אתה מוציא מטרת עם ישראל. כן, הוא מחכה לזה. הוא לא רוצה לשלוט כי יש לו תעודת שליט. יש לו אישור, קיבל משמעת אישור, אמרת, הוא אני שאני מלך. תסתכלו, כתוב. כי מלכות ישראל זה לא צחוק. זה דחת את כל הכוחות. הם ברחל ולאה, יהודה ויוסף. כן, ברור שזה, לכן שלמה, המלך שהבן שלו מקבל את המלוכה, דבר ראשון שהוא עושה, אומר, מי שומר גזורו, או לא אמא. שומעים? ככה זה, נקרא את רב קוק בעדה. הוא אומר, לא ניגע בשום עניין, אשר יוכל לסבב איזה מיעוט כוח לשמן, שמתם לב? לא נעשה פגיעה בכוחו של היישוב, היישוב, הוא לא זכה למדינה, אתם יודעים את זה, היישוב. לא הייתה מדינה, עוד מה עשה. להתיישבות. לתחייה הלאומית, לבניין האומה. כי אם נהיה קולים את חיצינו למטרה של גדירת הפרצה, זה מה שנרצה. לא נפגע, לא נגיד, כיוון שהמדינה הזאת הכי לא עינית, שבור אותה, תהיה הרב חיים קץ, שמעתם עליו, אתם נכחנו. אח של קץ, לא קץ, אח שלו, צריך להגיד. הוא מראה משיבת בטל פרמות שנים. הוא בן 75, משהו כזה. סיפר לי, הוא היה גר ברמות פעם. אז הוא סיפר לי פעם אחת סיפור, לפני 65 שנה, שהוא פעם נסע, ושם מהדיפתא שם, כן, כמון רמות, ועמד שם חור ישיבה חרדי, לקח אותו טרם. מכל הדרך הוא לא דיבר כלום, שהוא בא לרדת ברמות. אז הוא אומר לו, שמעת על החזון איש? זו כבר שאלה מאוד מאוד חצופה, שצריך לתת לו שני סתירות. הוא נראה כמה דיבר שלך, מחניפה, ולמגבט הוא הולך. גם על המזרוחניק, מה אתה חושב איש? כן, שמעתי. ובכן אומר לו, הוא אמר שהמדינה תתקיים 40 שנה. עכשיו, המקור של האמירה הזאת הוא טוענים בשם החזון איש. מה זה בשם החזון איש? יש בדיחה מפורסמת. מה זה בשם החזון איש? זה לא כן, באים לזיכרון מאיר, בקבר של החזון איש. נכון שזה כך וכך? נכון שזה בחזון איש אומרים שהמדינה תתקיים, אומרים שהוא אמר שזה טריפה. שקם המדינה, טוענים האקסילים, הוא אמר שזה טריפה, הרי טריפה, בגמרא בחוני, לא חיה 12 חודש, אתם יודעים, זה נקרא טריפה. אז עכשיו, עבר 12 חודש, אז כל פעם מעדכנים את הזמן. אז הוא אמר לו, החזון איש אמר, שזה יתקיים, אני יודע כמה היה, זה 40 שנה.
80 זה עבר.
אמר את המשפט הזה, יצא האוטו בחיוך. אמרתי, רב חיים כץ, אני ישבתי ככה. אבל למה הוא מחייך? שהמדינה הולכת להרס. כן, הוא מחייך, שהמדינה תהרס. רע לו עם המדינה. כי המדינה עושה לו בלגן בראש. אז הוא אומר, הוא אומר, אז החזון איש אמר 40 שנה, עוד מעט זה מגיע. עוד מעט, המדינה תהרס. סוף סוף, גמרנו עם השאלות האלו. חלס, מספיק. אז אתה מבין, זו שאלה לא פשוטה, לכן אומר הרב קוק, לא נהיה, מסכם הרב אומר, אלמלא שאנו חשים את רגש אחווה לכל אחינו גם הרחוקים, עוד פעם, ובפרט לאלה אשר רוצים, שנוסעים באיזה מובן שהוא דגל אומה, אז הוא כותב כמה פעמים הספרים שלו, שיש עניין מיוחד לקרב יהודי שקשור לבניין הלאומי, ומתי זה נוגע, המשפט הזה קשור כמעט לכל יושבי ארץ ישראל. מי שגר פה, עוד שכן, הולך לצבא, עושה מילואים, משלם מיסים, הוא קשור לבניין האומה. אז הוא אומר, היחס האחווה לא היה, אם לא היינו, לא היה עניין מרגיש אותנו. לא רק ששוב, לא רק שאין סתירה בין אחווה לבין אכפתיות, זה מגדיל אותה, אבל בפני שאנו חפצים לא להפר את האחווה, ויודעים להכיר את אורכו של הפועל העברי, כן, הפועל העברי זה היה השם של הארגון ששם הקים את העין גנים, ואת ערך העבודה שבידיים עבריות בארץ ישראל, ורוצים אנו בשחידו להתרחבותו, על כן לטובת הפועל ולטובת הרעיון, מתגשם הולכים למחות נגד השגיאה הנורא של הפועל הצעיר. ניצן בן הגישה, הנה, מכתב שרב קוק כתב לפני 113 שנה, לאנשי פתח תקווה דהיום. הוא אומר, חבר'ה, אנחנו רוצים לטובת עם ישראל, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שזו שגיאה נוראה. חילול שבת. כמו שאמרתי בתחילת הדברים, הרב קוק ידע שחילול שבת, לא רק בין גנים, ומטולה, ובשפיה, וכל המשפות שלהם. טוב, זה הנושא, עד כאן הנושא הראשון, עכשיו נעבור לנושא השני, שהרבה יותר חשוב. זה הנושא הבא, שזה לא סותר את הסובלנות. או, זה כבר סיפור קשה. כבי אהבת ישראל, בואו נגיד, איך שאנשים רוצים להאמין לזה, שאהבת ישראל יכולה להיות גם אם אתה מבקר, כי יודעים שביקורת, באהבה, עוד אחד, אבל סובלנות, למה אתה כזה קנה? הייתי סבלן, סבלן. וזו סיסמה שגורה על פי תאם של רבים רבים בציבור שלנו, רבים מאוד. זה קנאי, זה מדבר, תהיה סבלן, תכיל, תקבל, יש סוגים שונים. יש כאלו כבר שפו לאידיאל, זה אידיאל חדש. זה היופי שלנו, כל הגוונים הללו, זה היופי של עם ישראל. עכשיו הוא אומר, זה דם חילוני, בסדר. נשיא המדינה אומר את זה, שם יעזור לו, בסדר. אבל מה זה ידיד דתי? מה, איך ידיד אותי לחגיד? איזה יופי! יש חילונים, יש כופרים, פילי פלויים, קדוש ברוך הוא, סחטן עליך. תדמינו, מה קרה לנו? אמרנו, איך היהודי אומר דבר כזה? זה משגע, אבל אני אומר, לפני הדיבור המטופש הזה, סובלנות. הרב קוק, הבאתי כאן, כמה זה יצא, שעוד שניים. כן, עד מספר, כן, עוד שעד מספר 5, 3, 2, 3, 4, 5, 4 מקורות שהרב קוק מתייחס לה, 4 מקורות. שהבאתי לכם, מתייחס לסיפור הזה של סובלנות, ביקורת לא סותרת סובלנות. כי מה זה סובלנות? הוא מספר 2. אז זה מאמר ארוך, גם מראה, מראה, אני כאן מחמת ישראל, מאמר שכתב, תרב שסמך ובר, שהוא הגיע לארץ, ובתוך המאמר יש המון דברים, מאמר הזה מחמת ישראל הוא מאמר מעניין, יש שם נגיעה בהמון המון נקודות שהוא נמצאים בכתבים שלו, ככה במהירות כזאת, ואז הוא מגיע למשפט כזה. סימון למה כתוב כאן. טעות מוחלטת היא ביד האומרים, שצריך להניח את היד מאי השיווי של הדעות. ויד הסבלון יותר רחבה. מה אתה אמיר? כל אחד בדעה שלו. מה אתה? כולם כמוך? לא. אתה חושב ככה? הוא חושב ככה. מה אתה מתרגש? מה אתה מתרגש? מה אתה? כולם כמוך? אתה צודק? אתה יודע את הכל? ויש את השיר של יהודה עמיחי, שרבה מצטטים אותו, אני לא אקראות אותו לפתוח. כן. איפה שיש, כתוב שם איך זה, ביטחון, או צמחו מפרחים, מוכרים את השיר הזה. אתם לא מכירים שירים חשובים, גם אני לא מכיר. איפה שיש ביטחון, בצדקת הדרך, לא צמחים פרחים, צריכים קצת ספקן, לא יודע, דברים בעיניי הזויים, לא יהודים ודאי. אומר הסיבה, הוא כותב לסיבה, ותראו מה כותב כאן עכשיו. א' משפט, לא, זה טעות. מי שחושב שהסובלנות הרחבה דורשת אי טיפול בשיווי הדעות, מה זה אי שיווי הדעות, או במשפט הנחמד הזה, המחובס הזה פרושו, כפירה, חילול שבת, אכילת רפות, השקפת עולם, זה אי שיווי הדעות, זה מה מדובר כאן. למה זה טעות? שני דברים. הסובלנות תוכל לכל היותר, נקרא את כל המשפט, נסביר את הכל בחלקים. להשקיט מעט מריבה מעשית רותחת. אבל לא תוכל לקשר את הלבבות לגדת את החיים. סבלנות הועדה להשלים בין אותם חילוקי דעות, שהוא מנמצא מצד הטבע האנושי הבריא. שם שאין פרצופיהם שווים. אם דעותיהם שוות, זה גמרא, זה מדרש חז"ל, מפורסם. הגמרא אומרת את זה. אבל חלילה לה להיות מסיבה גורמת לעצוב, מה אומרת? המשפט האחר, אני מתחיל במשפט השני. מטרת רגע של הסבלנות, לא הבנת רב, ידידי, הוא לא בשביל מה שמיד הסביר, לא בשביל להלחיב לשבת, לא, לא. אלא למה צריכים מחלה? באמת? הרב קוק אומר, אני יודע, יש דבר כזה. יש בהחלט עניין שאדם לא יהיה עצבני. יהיה סבלני. זה נכון, זה מידה, אחת מהמידות החשובות, סבלנות. המידה הזאת נועדה, למה היא נוצרה באדם? מי שזוכה לזה? או מזכה את עצמי. נוצרה בגלל שבאופן עקרוני בני אדם לא שווים. זה כרשם שאין פרצופים שווים. אין דעות שוות. אז לכן צריכים סבלנות, שאדם יגיד, הוא מעצבן אותי, הוא לא חושב כמוני. כן, דוגמה, אתם רוצים דוגמה? דוגמה טובה. זה איזה 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה. היה פילוג גדול בתנועה הקיבוצית, בין איחוד ומאוחד. שמעתם את זה בכלל? זה מי יודע את הדבר הזה בכלל? זה, אני...
זה רק אין חרוד.
מה?
לא, גם. זה רק אין חרוד.
גבעת חיים, מה זה? אני כפר רואה. גבעת חיים, ליד כפר רואה, אתה נוסע בכביש של גבעת חיים. גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד.
ממש...
כן, אחד ליד השני. איחוד, כן. איחוד ומאוחד. כל מילות האחדות, פיצול. מאחדים את הפיצול בין איחוד ומאוחד. אז זה היה חוסר סבלנות. כי סך הכל, היה שם האידיאולוגיה. קצת דגשים שונים, אבל בגלל שהיה חסרי סבלנות, כן, היינו היפים, הנחמדים היו, הם הלכו והתפלגו לשני קיבוצים, אין חרות ואין גבעת חיים, היו כמה. או סתם אנשים, אחד אוהב טעם כזה, אחד טעם כזה, אחד אוהב סגנון כזה, כן, אדם, נגמר מוזיקה, בסדר. הוא שומע, חבר שלו שומע מוזיקה מסוג, אומר, מה אתה את המוזיקה הזאת? הוא גם בן אדם, מה אתה רוצה? הוא רוצה כזה מוזיקה, תרגע, מה אתה? תהיה סבלן אלה. חודה וחודה וחודה. אבל זה לא נקרא, אבל נקרא את הסוף. אבל חלילה, למה להיות סיבה גורמת לעצלות בסיכוך הדעות? אם אדם חושב אם אין לך טעות, תגיד, אני סבלן. אני חושב שהוא דבר שטויות, טעות נורא. הוא כופר בקדוש ברוך הוא, בקדוש ברוך הוא אמת, אמיתה, אבל לא, אני סבלן. שיקפור, מה? אדם כופר בקדוש ברוך הוא, לא אכפת לך. מחלל שבת, לא אכפת לך. סובר שעם ישראל הוא עם מיוחד, שתורה לא מהשמיים. ועוד ועוד דברים שאנחנו עדיין סובלים מהם בסבלנות הזאת. אז אוי, באמת, סבלנות היא לא שייכת לזה. זאת אומרת, התחלתי מסוף פה, משפט ראשוני, זה אי-הבנת הנקרא. סבלנות, יש באדם דרישה ויכולת להיות סבלן, לא עצבן, וזה חשוב מאוד, כיוון שאדם חי עם אנשים שונים, דרך אגב, דוגמה טובה מאוד לראות את הבלבול הזה, הנושא של הלהט"בים, כן. אחד הדברים הכי מעצבנים בכל הדמגוגיה, צריכים לדעת לקבל את השונה. יעני, מה הם אומרים? החילוק בין מי שמקבל את הלהט"בי, לא מקבל, זה מין יודע לקבל את השונה, הוא לא יודע, אבל זה נורא לא נכון. החילוק הוא מדעתך על זה. מי שחושב שזה בסדר, הוא לא מקבל את השונה, הוא אומר, זה בסדר. אדם אומר, אחד, הוא חי בחיים לא, חיים משפחה לא נכונים. כדי להיות סבלן צריכים להגיד, זה לא בסדר, ולקבל אותו. כשאתה אומר, אני לא רואה בזה בעיה, אתה לא מקבל אותו, אתה לא רואה בזה בעיה. כל מבחן הסבלות הוא מתחיל אחרי שאתה החלטה שזה לא בסדר. ואז תגיד, הוא חי פה, זה המצב. אני לא מצדיק אותו. אני סבלנות, סבלנות גדולה, אדם שחילוני גם, שעושה עבירות. אתה יודע שהוא לא בסדר, ואתה חי איתו בשלום. עכשיו נחזור להתחלה רבותה. משפט הראשון הרבה יותר חשוב. סבלנות תוכל לכל היותר להשקיט מעט מריבה מעשית רותחת. לא תוכל לקשר את הלבבות ולגעת את החיים. אני אסביר מה כתוב כאן הרבה יותר חשוב. צריך להבין גם מצד, מצד היכולת להשפיע. סבלנות יכולה רק להרגיע את השטח. השקר היום, שקט עשייתי. סבלנות יכולה כיוון שאנשים לא יהיו עצבני. אם אדם עצבני, כל הם רבים, רבים, רבים. אם, עכשיו נדבר אפילו על נושא של, אני חושב, קודם אמרנו בסוף על גבי נושא של בכלל יש לחלק בין שני סוגי מחלוקות. דברים של פרצפים שונים, זה סבלנות. דברים של דעות בוסר, אין סבלנות. עכשיו עוברים משהו נוסף. משהו, מעבר, אמרנו, אני מדגיש את זה, יש כאן שני רבלים שונים. רובד השני שהתחלנו בו, לדעת בכלל, סבלנות, מקומה הנכון, בדברים שנובעים מאופי של אנשים. לא אידיאולוגיה, לא תיאוריות מקולקלות, אלא אופי של אנשים, וגישות של אנשים, וסגנון לחיים של אנשים. אין מקום לסבלנות כאשר יש שאלה מה נכון לעם, לאידיאולוגיה. זה ברמה הראשונה. רמה השנייה, גם מה הסבלנות תעשה. מה היא תעשה? נגיד עכשיו נעבור לדעות של אידיאולוגיה. ויש אנשים אומרים, בוא נהיה סבלן. אז הם טועים, אמרת רואים, הם טועים כי זה לא קשור לסבלנות. אבל נגיד, עכשיו אני אדח איתה. אתם אומרים חבר'ה, בניגוד לרב קוק, שסבלנות באה גם לגבי ויכוחים אידיאולוגיים עם דעות בוסריות. אתה אומר, זה בוסרי? בסדר, תהיה סבלן. מה יצא מסבלנות שלי? אז אני ארביץ לו. ארביץ. לא יצא כדה, לא יצא כדה. ומה יהיה? לאן נגיע? לאן נגיע? כלום. לאן נגיע? נקרא משפט של רב קוק אומר. לא תוכל לקשר את הלבבות ולגד את החיים. רוצים לבנות כאן משהו יחד, לא? אי אפשר לבנות חיים של אומה בלי לברר. מה היא האומה הזאת? מה היא עושה פה? מה היא רוצה? זה לא הולך. כן, יש כאן שתי טעויות רבות. הסבלנות המזויפת יש בה שתי טעויות. אחת, הבנת בכלל שאין עניין הסבלנות להסכים לגלגולים ולהשקפות מקולקלות. לא, לגמרי לא. לא, כי סגדה מקולקלת אין לה מקום. איך עושים איזה שאלה טובה? אמרנו, באהבה, בחיבור, בסבלנות. אבל אתה לא אומר לעצמך, כמה שאני סבלן, אני, לא אכפת לי, היה לפת ישוע, סופר שנפטר פתקה לא הרבה זמן, כתב פעם מאמר בעיתון הצופה של הדתיים, הוא אדם חכם. אומר, אנשים אומרים, דתיים הם לא יודעים לקבל את השונה. הנה, אני חילוני, ולא אכפת לי שהוא דתי. הוא דתי, אכפת לו שאתה חילוני. אומר, המלפויות ישוע, אתם חסרי הבנה, אתם חבר'ה, אתם לא צודקים. זה לדתי, להיות דתי, זה לא עניין שלו. כך הוא חושב שצריך עם ישראל להיות. אתה אומר, אתה יודע, עושה מה שהוא רוצה. כמו שאתה עושה מה שהוא רוצה, אתה רוצה להיות לא שומר מצוות, והוא שומר מצוות, מה אכפת לך? אבל הדתי לא אומר, אני צריך לשמור מצוות. הדתי אומר, עם ישראל, כמו שאמרנו פה במשכה הקודמת, כן? הוא אומר, זה, איך אמרנו כאן? איך קראנו לזה? הריסות. אני לא מקווה שאמרנו שזה עניין של עם ישראל. יפה, אבל שכחתי למשפט הזה. רגע, כן. דעת הפרצות. טוב, לא רוצה את המשפט שרציתי.
אה, הוא אמר את זה לגנאי או לשבח?
לא, אני אומר, באיפה? אני אומר אותך. המחשבה ש... לא, אני אומר, הוא אמר את זה לשבח, הוא אמר את זה לשבח. הוא אמר את זה באופן אמיתי, הוא אמר, צריך להבין. לאדם דתי, זה לא קשור לסבלנות, הוא אומר, אני אתן דוגמה שאני אתן אותה. תאר לעצמך, בזמן שהנאצים היו בבריחתם הנוראית, מדברים שני אנשים באנגליה, באנגליה של צ'רצ'יל, על הנאצים. הוא אומר, נאציזם, דבר נורא, וכל הכבוד לצ'רצ'יל, שלקח על עצמו למגר את הדבר הנורא הזה, ואנחנו צריכים לעשות מלחמת חורמה, כאילו השני, תהיה סבלן. אתה דמוקרט. הוא נאצי. לא, אין מקום לנאצים בעולם. אין מקום. נאציזם, אין איזה מקום. לאדם דמוקרטי לא יוכל להסכים לנאציזם. הוא לא יכול. כי זה לא, שהוא לא רוצה את זה. אין איזה מקום. התפיסה של החירות ושל הדמוקרטיה, כן, כל הדברים החשובים האלה שהעולם המערבי מאמין בהם, היא שוללת את הרשות להיות נאצי.
אני חוזר, אני לא יודע
אם
זה השוואה מדויקת, כלומר, בעצם אנחנו אומרים, אין מקום לחילול שבת. אין מקום לדעת, נקודה, סוף פסוק, אין דיון בנושא הזה.
לא, אין דיון, דיון אנחנו נעשה עכשיו שנה שלמה דיון. למה הגענו לזה, למה יש חילול שבת? אבל בצד האמת כן, היהודי באשר הוא יהודי צריך לשמור שבת, נכון? יהודי אמור לשמור שבת. ממש ככה, כן. לא, למה אני שומר שבת? כי יש לי כיפה, כי אני נולדתי בכפר הורים. אז כי אני יהודי, זה הכל. אני לא מאמין שאני צריך לשמור שבת. האמונה שלי אומרת שהיהודי אמור לשמור שבת. זה האמונה שלי. אמונה של אדם החופשי, שאדם חופשי לא סובל דיקטטורה. זה אמונה שלו, זה לא הוא מעדיף את זה. זה אמונה שלו, אידיאולוגיה שלו. לכן, זה לא השוואה. חילוני, מה אתה רואה?
אני רק שואל, ביחס לזה, הרב אמר שבעצם ביחס לדברי בוסר, אין שייכות לסבלנות.
זה אני מסביר, זה כוונה, אני מסביר הכוונה. יש כאן שתי רובד מעשי ורובד עקרוני. עקרונית אין מקום. למעשה אמרתי דבר הנשמע. עקרונית, נכון, אין מקום, סובלנות לא יכולה להסכים לדעות בוסר, לא. כי זה לא טוב. כמו שאדם שדוגד בחופש ובחירות לא יוכל להסכים לדיקטטורה. אנחנו חושבים שבצפון קוריאה יש קטסטרופה להם. חוץ מה שעושים לעולם, צצת אותו טוב, שוכל להרוס את כל העולם, לא יודע, איזה הקים התורה ניתן לך צריכת הכפתור פעם השם רחם. אני לא יודע, כל פעם קים אחרי שם, אבל... אנחנו חושבים שזה רע להם, ואנחנו סובלנים. אבל אדם שחי בדיכוי ובשליטה מטורפת, הוא מסכן. הוא נוגד את האישיות שלו, את החיים שלו, את המהות שלו, מה זה? אדם לא נועד לחיות אצל כזה משוגע כזה. להבדיל לפי הבדלות, יהודי צריך לשמור שבת. ולא טוב שלא שמור שבת, זה לא טוב, זה מאוד לא טוב. זה לא טוב לא. לא טוב לעם ישראל כמובן.
ואין דיון על זה.
אמרתי עכשיו, זה אמירה אמונית.
אני אומר, ביחס לנפש.
בדיוק.
אני חושב שטוב לי לא לשמור שבת.
זה טעות, אתה טועה. מה אתה נסיים זה? נותן לך חיבוק ויוצא לך למלחמה.
רב, אז מה הדיון פה?
ונותן לו נשיקה, ואחר כך מביא לו את השופרים, אז זה קשור. זה כל הכל, זה סבלנות. כן.
דחף לו
נרות שבת. לא, לא דחף נרות שבת.
הרב, זה נראה כאילו אין לי עם מה לעבוד, ואני שואל איך מתמודדים עם זה. אני בא בתור שותף, ואני מאמין שהוא צריך להשתתף גם. אבל הוא אומר, אני לא חלק מזה. אני לא, מה שנקרא, אני לא דתי.
נכון,
אז עזוב אותי, מה אכפת לך?
לא, זה...
אבל כן אכפת לי, והוא לא משתתף בכלל.
אז מה אתה עושה שאכפת לך? אתה לא מדי את הרב קור, אתה מתקן את זה בעוד 50 שנה. מה זה? אתה רוצה לתקן, באמת אתה רוצה להגיש לעשות וי. אם אתה רוצה לעשות וי, תגיד, לא, אני...
אבל איך עובדים על זה, אני שואל.
איך עובדים על הרגשה?
לא, איך? לא על הרגשה. על הרגשה זה בסך, אני הפנמתי איך לעשות את זה. איך אני עובד עם מישהו שלא רוצה לעבוד איתי?
אתה עובד איתו, אמרת לך, אתה רוחם איתו, עונה איתו מפעל הייטק, ואתה לא יושב איתו בנוף הגליל, לא זה הנקודה. איך אתה עובד איתו בזה, שאתה בא ללמוד כל השנה הזאת, אני צריך ללמוד משהו. אתה בא ללמוד, כן, אתה בא ללמוד לעצמך, קודם כל לעצמך. תבין למה הוא לא חושב שזה טוב לשמור שבת, או זה שאלה קטנה. למה הוא חושב שזה לא טוב, למה? למה? למה האדם אומר לא טוב לשמור שבת? איך יתרד שאני אגיד דבר כזה, אה? אז תשאיר לו את השיר, אם יודע, יודע, אילו יודע, יודע כמה שהוא שואל, היום רוקד כל היום, תגיד שהוא לא יודע, אבל זה לא רוקד, מה נעשה?
אז מה, פשוט נחכה 50 שנה שזה...
לא, לא חמש תחכה, תלמד 50 שנה.
תלמד, מה זה יעשה?
אחרי שתלמד, וואלה, זה יעשה הרבה.
אבל אני ידע, לא הוא ידע.
הוא כן ידע, אתה כבר דיברת על זה פעם קודמת, אתה תבינו, הרב קוק דיבר בכל... גם על התחייה הלאומית שכתבתי בספר הקודם, דיבר על הבנת בית מדרש, איך זה ישפיע זה שלב בית. כן, הוא כותב מאמר הדור, הגיע הזמן ללמוד, שיהיה מה ללמד. אתה רוצה ללמד, תלמד קודם. אחרי שתלמד, תגיד, ואיך אני אלמד? אל תדאג, אל תדאג. ללמד, אל תדאג, בוא, תפסיק, לא, כן, לא צריך להתעסק בשאלה מה יהיה כאשר אני אדע. מה כבר רצית לשאול?
עכשיו, המשפט שהרב אמר שאני לא מכין, שאני לא ספורטאי, אני לא הכר שמתחד מה שהרב אמר, ממש אני מכיר, שאומר, זאת אומרת, האמירה שלנו שיש אמת מוחלטת, עוד לפני הפוסט מודרניות.
נכון, נכון.
זה, אני אומר, האמירה הזאת שלנו שיש אמת מוחלטת במילה היא מחייבת.
כן.
אני רוצה שהיא תחייב את כולם.
נכון.
בעם שלי, היא אמירה שאני חושב שאלה הוא מכיל, זאת אומרת, מה, אתה לא מכיל אותו, זאת אומרת, הוא לא בא להגיד, הוא לא בא להגיד, אני מכיל עליך את, את התפיסה שלי של מיניות וכן הלאה, אלא שהרב אומר שהדיון הוא עקרוני, על מה אני חושב, על, על מיניות, על משפחה, על דברים כאלה,
כן.
אז הוא אומר, אז אני מבין שהאמירה שלו הוא אומר, אתה מדבר בעולם של שחור ולבן, שאני מדבר בעולם שהוא דיאלקטי, שהוא מורכב,
נכון.
שהוא משתנה.
אז אתה לכן, אם, אז אל תגיד לו את זה, אם הוא לא יגיד לך, תגיד לו, זה דעתך, תקבל לדעתי. אתה סובלן? אתה, החילוני סובלן? תהיה סובלן לזה שהדעה
לא, הוא חושב שהדעה שלי, הוא לא סבלן במובן של הכל בסדר, הוא סבלן במובן של שהוא לא מקבל דבר שהוא מוחלט, שהוא רוצה.
אז אני אגיד לך, אני עכשיו סיפור שלפני הרבה שנים אחרי הצרכה בעיניי כל מיני מפגשים חילונים דתיים, אז הייתי במפגש אחד, הייתי הרבה מפגשים קבועים של כמה שנים. מפגש אחד שהייתי ככה חד פעמי כזה ברמת השרון, יש שם שתי קבוצות, ארגנו זה סוד שיח, זה גוף שקם אז לארגן למפגשים דתיים חילונים, וישבנו שם, דיברנו, ואז המנחה שאלה, אנחנו עם אחד, אז כמעט כולם אומרים, ודאי, ודאי. אז היא שאלה, והייתי מוכן שיתחתן עם הבית שלך, עם הבן שלו, ולהפך, כל אחד מהצדדים, אז הוא לא אמרו, כן, כן. ואז הייתה שמישה אחת כנראה מהשמאל היותר קיצוני, קפלן די היום, היא אומרת, תגידו לי, שאמרתם נכונים להתחתן אחד עם השני, כולכם התקבלתם גם עם ערבי? אז אחד החילונים אמר לו, לא, 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 שום אופן. אז היא אמרה, טוב, אני חושב שאני אלך הביתה, הייתה כזאת. קשה להיות במקום שאנשים לא מקבלים את כולם. אז הוא אומר לה, תשמעי זה יפי, וואלה. את רוצה שכולם יתחתנו עם כולם. חילונים, ערבים, יהודים, ואת יכולה להיות בחדר שבו חושבים אחרת ממך. וואלה, באמת זה משגע אותי. זה בלוף. מה זה? מה זה? אתה לא מרשה לי לחשוב ש... אני מאמין באמת בחודדת. זה אני מאמין. אתה סובלן? תקבל שיש אדם מוזר כזה, שמאמין באמת בחודדת, מה יש? אם הוא לא מקבל, אז הוא לא סבלן. הוא לא סבלן. אם הוא דורש ממך להאמין שאין אמת מחולטת, אז הוא לא סבלן.
לא, הוא דורש ממני להאמין אחרת באמת. הוא דורש
ממני
לאפשר שהמרחב הציבורי...
או, זה משהו אחר, זה בסדר גמור. אבל המרחב הציבורי זה מה עושים. אבל מה חושבים זה משהו אחר. כנ"ל לגבי הלהט"בים. כתבתי כמה שנים, אמר את זה באינטרנט. תפסיקו לתת לנו מה לחשוב. מותר לחשוב אחרת מכם, מה קרה? אני חושב שמשפחה זה, זה אבא ואמא ואמא, זה דעתי, תכבד את דעתי. אני לא פוגע בך, לא מפריע לך, לא מגביל אותך, אבל הבעיה שקרה, הטרור הלהט"בי, שיודעים את הזכות לדבר ככה, הם לא סבלנים בכלל, הם באמת מנסים. שמאל הישראלים יש היום חוסר סבלנות. קשה טוב, נעצור פה היום, עכשיו, כי צריך להגיד שישור אחר עכשיו, אז תודה לכולם, בשבוע הבא נמשיך בעזרת השם, ביום שלישי בשבוע הבא כרגיל. Oh yeah.
מה זה? המשפט, יש פה מלחמת המולדת, אגדות המולדת וזירונים.
יפה.
זכרתי פה במושג פה שאומר, הכלליות אינה סבלנית על פי הצורה החיצונה של הזירונות, אבל בתוך כאן אתה נמצא גנים פנימי של יסוד
הסבלנות. מה זה גנים פנימי של יסוד? המשיך להסביר את זה בהמשך, אני אגיד לך שתי מילים. עם ישראל, אומר לה, עם ישראל, היהדות היא סבלנית. לא סבלנית, היא מאמינה באל אחד. היא שוללת אליליות, אני יודעת שזה בסדר. זה בסדר. לא דואגת, היא אומרת, האמת, האמת תנצח. סבלנות אמיתית היא רגועה. כי היא יודעת שהיא צודקת. אז יש לה רוח, רוח, להגיד, בסדר, 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 בסדר,
בסדר,
לא, זה הכוונה, הקנאות העקרונית שלנו, יש בגרעין סבלנות, כי אנחנו בגלל שהקנאות היא דבר אמיתי.
כי יודעת שהיא
אמית. כי אמיתי, אז אנחנו לא דואגים, יהיה בסדר, ייקח עוד 100 שנה, יהיה בסדר. אבל מישהו כותב, מצד שני, הנצרות למשל, היא סבלנית על פי החיצוני, אבל היא קנאית בפנים, כי זה לא אמת. אז הם לא יכולים לקבל, כי הם יודעים שרק כדי להשליט את דעתם צריכים להיות כאן, להרביט לאנשים, ולהרוג אנשים, ולענות אנשים, כי אחרת הם לא יצריכו. ואנחנו לא, אנחנו אומרים לא, אין אצלנו מיסיון. כי לא, לא כך, כי אנחנו צודקים יותר מכם, יגיד לך נוצרי. אני עושה מיסיון, כי אני בטוח, אתה לא בטוח, אין לך מיסיון, לא, אני בטוח יותר ממך, לכן אין לי מיסיון. אין לי מיסיון, כי אני יותר בטוח ממך. אתה חושב שאתה רק מסקר את עצמך שאתה צודק, אתה עושה מיסיון. אני באמת צודק, אז אני לא צריך לעשות מיסיון, עוד 200 שנה תחזור אליי במייל.
תודה רבה, רוב.
הבנת על זה.